החדשה עם הגאון הרב מרדכי מלכה, רב העיר אלעד.
שבת שלום ומבורך לכל מאזיננו היקרים. השבוע אנחנו נמצאים בפרשת נשא, ואף נמצאים בערבו של יום מתן תורה, חג מתן תורה. ולזאת אנחנו נעמוד השבוע על נקודה חשובה מאוד, שהוא בעצם להבין ולהפנים שעיקר חוכמתו של האדם ותורתו תלויה ביום הגדול הזה של יום מתן תורה. הנה פרשת השבוע, אנחנו נקרא, כתוב, והיו בפרשת במדבר, כתוב בהתחלה, לפני כן, לפני פרשתנו, והיו אלה בני לוי בשמותם גרשון וקהת ומררי. שלושה בנים היו ללוי. גרשון הוא הבכור, קהת הוא השני, ומררי הוא השלישי. ולאחר מכן בפרק ד' פסוק א' כתוב, וידבר השם אל משה ולאהרון לאמור, נשא את ראש בני קהת מתוך בני לוי. ולאחר מכן פרשת נשא, וידבר השם אל משה לאמור, נשא את ראש בני גרשון גם הם לבית אבותם. ולאחר מכן בפסוק כ"ט, בני מררי למשפחותם. זאת אומרת שבעצם הקדוש ברוך הוא הנחה את משה רבנו לחלק את תפקידי הלוויים לשלושה חלקים, שהם בעצם לשלושת בניו של לוי. הראשון שצווה משה למנות אותו ולתת לו את התפקיד שלו, זהו קהת, שהוא בעצם האמצעי. ולאחר מכן בפרשתנו הוא מתחיל עם גרשון, ובהמשך מוסיף את מררי. ושואל הכלי יקר, מדוע? מדוע מנה את בני קהת הראשונים? מדוע קיבלו את התפקידים, ואולי אפילו החשובים? זה קהת שהוא בעצם הבן האמצעי. אין ספק, הלא דבר הוא שצריכים להבין אותו. זאת ועוד, נקדים ונוסיף לבאר עוד עניין שנאמר בחז"ל במסכת מגילה בדף ל"א עמוד ב'. תניא רבי שמעון בן אלעזר אומר, עזרתי כן להן לישראל שיהיו קוראין קללות שבתורת ובתורת כהנים קודם עצרת, ושבמשנה תורה קודם ראש השנה. עזרא עשה תקנה בקריאת התורה, הוא סידר ותכנן בכדי שיקראו יש לנו שתי פרשיות שבהן התוכחות, הקללות, שהן אחת בספר ויקרא בפרשת בחוקותיי, והשני בפרשת כתבו בספר דברים. והוא תיקן שאת הכללות והתוכחות האלה של בחוקותיי יקראו לפני עצרת, לפני חג השבועות, ואת הכללות של משנה תורה, שזה בפרשת כתבו, יקראו לפני ראש השנה. ועל כך שואלת הגמרא, מה איתה? מה? למה? ומשיבה הגמרא, אמר אביי, ואיתם הריש לקיש, כדי שתכלה השנה וקללותיה. בכדי שיקראו את התוכחות ואת הכללות, בטרם נגיע ליום הדין, ולכן כאילו מרמזים בזה, שתכלה שנה וקללותיה, ותחל שנה וברכותיה. ועל כך שואלת הגמרא, בשלמה שבמשנה תורה, איקה כדי שתכלה שנה וקללותיה. אפשר להבין את התקנה של פרשת כתבו לפני ראש השנה, שהוא יום הדין, בסוף השנה, כדי שתכלה שנה וקללותיה, ותחל לשנה הבאה עלינו לטובה. ולכן זה בסדר, זה מובן. אלא שבתורת כהנים, אתו עצר את ראש השנה היא, אבל הכללות של פרשת בחוקותיי, שקוראים ותיקן לקרוא אותם לפני חג מתן תורה, האם זה יום הדין? הרי זה לא ראש השנה. עצרת זה לא ראש השנה. זה אמצע השנה. אז מדוע? משיבה הגמרא, אין, כן. עצרת נמי ראש השנה. דתנן ובעצרת על פירות האילן. משיבה הגמרא, כן. זה יום הדין על פירות האילן, כמו שנבאר בהמשך. וכן פסק הרמב"ם בהלכות תפילה, בפרק י' ג' הלכה ב', עזרא תיקן להם לישראל שיהיו קוראים, כללות שבספר ויקרא קודם עצרת, ושבמשנה תורה קודם ראש השנה, ואכן כך פסק מרן השולחן ערוך, באור החיים, בהלכות ראש חודש, בסימן תף, כף, חץ, סעיף, דלת, שהוא כותב לעולם, קוראים פרשת במדבר קודם עצרת, ואתם ניצבים קודם ראש השנה. כדי שתמיד יהיו התוכחות לפני ראש השנה ולפני עצרת. ועל כך יש לשאול. הנה המשנה במסכת ראש השנה בפרק א', המשנה ב', כותבת, בארבעה פרקים העולם נידון, בפסח על התבואה, בעצרת על פירות האילן, בראש השנה כל באי העולם עוברים לפניו כבני מרון, ובחג נידונים על המים. זאת אומרת שישנם ארבעה פרקים בשנה שכל העולם נידון. אז לא רק ראש השנה, ולא רק עצרת חג השבועות, אלא ארבעה פרקים, שבעצם בפסח נידונים על התבואה, בעצרת חג השבועות זה על פירות האילן, ראש השנה זה כל העולם כבני מרון, ובחג הסוכות על המים. ואם כך, כיוון שיש ארבעה פרקים שנידונים העולם, מה מצא לנכון עזרה לתקן דווקא לפני העצרת? יש עוד ארבעה פרקים, יש עוד פסח, יש עוד סוכות. אז לא רק חג הפסח. אז למה צריכים לתקן דווקא לפני העצרת? מה העניין שדווקא לפני העצרת? יותר מכך אפשר להוסיף ולשאול, הרי אם נתבונן בארבעת הפרקים האלה, כל פרק העולם נידון על איזה נושא, וננסה קצת לחשוב ולהעמיק מהם הנושאים, אז ראש השנה מובן מאליו, כל העולם כולו נידון כבני מרון, לחיים ולמוות, מובן את חשיבותו ואת הסכנה והיראה שיש מהיום הגדול הזה. אבל שלושת החגים, שזה פסח נידון על התבואה, עצרת על פירות האילן וסוכות על המים, אין ספק שהחיוני ביותר לאדם זהו המים. שבלעדיו אין קיום לעולם, בלעדי המים אין קיום לעולם. אם כן, אולי היה יותר ראוי לתקן את זה שיקראו לפני היום הדין הזה, שקוראים לו חג הסוכות, שבו נידונים על המים. ואם תמצא לומר, חג הסוכות הוא סמוך לראש השנה, וכיוון שקראו כבר תוכחות לפני ראש השנה, אז ממילא בכלל מתי מנה וגם סוכות בכלל? עדיין אם ננסה לברור ולבחון מה יותר חשוב, איזה יום הדין יותר קשה, האם פסח או עצרת, אין ספק שהפסח חשוב יותר. כי פסח בו נידונים על התבואה, תבואה זהו המקור של הלחם, כי לא על הלחם אמנם לבדו הכי האדם, אבל הוא חיוני לאדם, לעומת פירות, כך שגם פסח יש לו זכות קדימה, אז לפחות היה מן הראוי לתקן את זה לפני פסח. כדי שנבין את מכלול השאלות האלה וננסה להבין מה המסר שיש, אז נקדים ונאמר שבעצם המסר שהתורה רוצה ללמד אותנו על חוסר סדרי עדיפויות בהתנהלות חיי האדם. האדם מן השורה בדרך כלל נותן חשיבות ועדיפות ראשונה לדאגת צורכי גופו, מזונו, מלבושו וכל צרכיו הגופניים. ועל כך הוא מוכן למסור את עצמו מבוקר עד ערב בכדי להשיגם. ואילו על תורתו זה נמצא בסדרי העדיפות משנית. לפי הזמן שמזדמן לאדם, לפי היכולת שלו, ובכך הוא טועה בחייו. אולם התורה רוצה ללמד אותנו על גדולת התורה, מעלתה אשר היא עולה על הכל בחשיבותה, ויותר מכך, אף היא בראש כל הכתרים, ובלעדי התורה חייו אינם חיים. בלעדי התורה, כמו שנבאר בהמשך, וכבר אמרו חז"ל במסכת נדרים בדף א' עמוד א', אמר אביי, אין אני אלא בדעת. ובמערב היו אומרים, מי שיש לו דעת, אז הכל יש בו. ומי שאין בו, אין לו כלום. ומי שקנה את הדעת, אז לא חסר לו כלום. ומי שאין לו את הדעת, אז הוא לא קנה כלום. וכך כותב המדרש, מטלה אמר, דעת חסרת, מה קנית? דעת קנית, מה חסרת? ללמדנו שבלי תורה אין בו דעת ואין לו כלום. כל הקניינים, כל מה שהוא רוכש, זה מתאפס, אין לזה ערך. וכבר אמר רב סעדיה גאון בספרו האמונות והדעות במאמר ג', הוא כותב את המשפט, כי אומתנו איננה אומה כאים בתורותיה. מדוע? כי בלעדי התורה אין הבדל בין עם ישראל ליתר האומות. כל המבדיל, כל המייקר, כל המייחד את עם ישראל כעם ייחודי בכל האומות, אך ורק בתורתו. נתאר לעצמנו שעם ישראל היה בלי תורה. אז עוד אומה בכל האומות. עובדים, אוכלים, שותים ויושנים ככל האומות. כל הייחודיות, כל העם סגולה שיש בעם ישראל זה מכוח התורה שבו. לכן אומר רב סעדיה גאון, אין אומתנו אומה אלא בתורותיה. בלעדי התורה אין ערך לעם ישראל יותר מיתר האומות. אולי הם פחותים מיתר האומות. ולכן התורה באה ללמד אותנו את גדולת התורה. ולכך נבאר את הדברים מתוך הפסוקים. כותב הכלי יקר, דבר נפלא הוא אומר. הוא אומר, למה הקדוש ברוך הוא ציווה למנות את קהת קודם ולתת לו את התפקיד החשוב קודם ולא לגרשון שהוא הבכור? כיוון שהקדוש ברוך הוא רוצה ללמד אותנו את גדולת התורה. לו היה מקבל את הדברים, את המינוי הראשוני, גרשון, היינו מייחסים את זה לבכורתו. מגיע לו כי הוא הבכור. לא היינו מבינים שזה מפאת גדולת התורה. אבל כשלוקחים את הקטן ומונים אותו וממנים אותו על הדבר החשוב, הרי אנחנו מייקרים שזה בגלל ערך התורה הוא מגיע לו המקום הראשון, למרות שהוא קטן יותר, אבל הוא נושא את הארון, אז הוא זוכה למעמד הבכורה, כי התורה עולה על הכל. חשבתי להוסיף על דברי הכלי יקר יותר מכך, כיוון שמקהת נולד אמרם, ומאמרם נולד משה רבנו שקיבל את התורה על הר סיני ומסרה לעם ישראל. הרי קהת הוא בעצם עמוד התורה, ולכן אפילו שהוא הקטן, אבל כיוון שהעתיד ממנו לצאת, מקבל ומוסר התורה משה רבנו, לא משפט הבכורה. כל זה כדי להעצים לאדם מהי גדולתה של התורה. כמו שמצינו אצל יעקב אבינו. יעקב אבינו, כאשר יוסף הצדיק הביא את בניו אפרים ומנשה להתברך אצל אביו, ואז יעקב אבינו סיכל את ידיו ושם את ימינו על אפרים שהוא משמאלו, ואת שמאלו על מנשה שהוא מימינו. והיה ויכוח בין יוסף לבין יעקב, מדוע הוא סיכל את ידיו, אולי הוא טועה, אולי הוא לא רואה, הוא לא שם לב, ואומר לו יעקב, אבינו ידעתי, בני ידעתי, ואני אומר לך שהקודם לברכה זה אפרים, למרות שהוא הקטן, למרות שהוא לא משרת את הציבור, אבל בגלל שהוא עמל בתורה, הוא יותר גדול ממנשה שהוא סגן המלך, ומשרת את הציבור. כי מעלת התורה היא גדולה הרבה יותר מהזיכוי הרבים בשירות הציבור, מהמלכות. ולכן אמר יעקב אבינו, ויברכם ביום ההוא לאמור, בחי ברך ישראל לאמור, שמחה אלוקים כאפרים וכמנשה. וישם את אפרים לפני מנשה. הוא נותן לנו הדגש מיוחד, לתת את הדעת, לדעת למי לתת משפט הבכורה, את מי לבקר, את מי לגדל, את מי לרומם, מי לפני מי, מה סדרי העדיפויות שצריכות להיות אצל האדם. תורה לפני המלכות, לפני הכבוד, לפני הגדולה, אין גדול מן התורה, כי כתר התורה גדול מכל הכתרים. לכן אומר התנא, קראנו בפרקי אבות, בפרק שישי, משנה ה', אומר לנו התנא, גדולה תורה יותר מן הכהונה ומן המלכות. המלכות נקנית ב-30 מעלות, הכהונה ב-24, אבל התורה זקוקה ל-48 קניינים, ללמדנו שקשה מאוד להשיג את התורה מפני גדולתה. זה גדולת התורה. ואת זה התורה קודם כל מבטא לנו בצורה שאיך מונים, את מי מונים ואת מי מקדימים, כדי ללמד אותנו את סדרי העדיפויות, מה יותר חשוב ממה. ועל כך נדבך נוסף מוסיפים לנו חז"ל. במה שכבר אמרנו, שבעצם יום הדין זה חג השבועות, כך חז"ל אומרים, ולכן קוראים את פרשת בחוקותיי. חשבתי לומר שאומנם זה יום עצרת שבו נידונים על האילנות, הכוונה היא חז"ל מרמזים בדבר לאדם עצמו, כי האדם הוא עץ השדה, והכוונה היא שהאדם נידון בעצרת, שהוא גם כן כעץ, כאילן. ומה הדיון שדנים אותו בראש השנה, בחג, בעצרת? לכאורה יוצא שיש לנו שתי ימי דין בשנה. ראש השנה שבו כל העולם עוברים כבני מרון, וגם בעצרת יש גם נידון לאדם שהוא כעץ השדה. התשובה לכך, ישנם שני חלקים שהאדם נידון עליהם. יש את החלק הראשון, זהו ראש השנה, שהאדם נידון בו על כל חיי הגוף שלו, על קיומו לחיים ולמוות, על פרנסתו, על כלכלתו, על בריאותו, וכן על זה הדרך. זהו יום דין אחד. אבל יש יום דין אחר על האדם, זהו על תורתו, על חוכמתו, שזהו בעצם החלק הרוחני, שבו נידון בחג השבועות. אלה הם שתי ימי הדין בימי השנה שהם לאדם. וזו הסיבה שיש לזה עדיפות מאשר פסח וסוכות, אפילו שהם חיוניים לגוף יותר, אבל זה ענייני הגוף. אנחנו מדברים על עצרת שהוא ייחודי, שכל הנידון בו הוא נידון על תורתו של האדם. וכמו שהגמרא אומרת, במסכת מכות בדף י' עמוד א', תנא, תלמיד שגלה מגלין רבו עמו שנאמר, וחי עמך, חי אחיך עמך, עביד למידד תבל לחיותה. כותב הרמב״ם על כך, בהלכות רוצח בפרק ז' הלכה א', תלמיד שגלה לערי מקלט מגלין רבו עמו שנאמר, וחי, עשה לו כדי שיחיה. הוא מוסיף את המשפט החריף הרמב״ם, וכותב, וזה לשונו, וחיי בעלי חוכמה ומבקשיה, בלא תלמוד כמיתה חשובים. זאת אומרת שבעצם זה יום דין לא פחות חשוב, אלא אפילו יותר חשוב, שהוא בעצם נידון על תורתו של האדם וחוכמתו והשגתו, שזהו חג העצרת, חג השבועות, יום מתן תורה, לכן הוא יום הדין, לכן צריך לקרוא את התוכחות לפניו. ועוד יותר מכך, חזל הרי מלמדים אותנו, לא רק שזה חשוב כמוות, כמיתה חשובים כמו לשון הרמב״ם, אלא יתרה מכך, חזל במדרש מלמדים אותנו פרשת פנחס, פרשה כף א', עוד סימן ד', במדרש רבה, צרור את המדיינים, למה כי צוררים הם לכם, מכאן אמרו חכמים, הבא לאורגך השכם לאורגו. רב שמעון אומר, מניין שמחתי את האדם יותר מן האורגו? שההורג הורג בעולם הזה, ויש לו חלק לעולם הבא. והמחתי אורגו בעולם הזה ובעולם הבא. ללמדנו זאת אומרת, שתורתו וחוכמתו של האדם, היא הרבה יותר חמורה מאשר אפילו רציחה. כי אדם שלא זוכה לתורה, לא זוכה לחוכמת התורה, הרי הוא מאבד את העולם הזה וגם את העולם הבא. ועל כך כותב האריזל, בשער הכוונות, בדרוש הראשון לחג השבועות, כותב שכל השגת האדם בתורתו תלויה בלילה הזה, של ליל חג השבועות. ולכן יש מעלה יותר מסוכות, שהוא יום דין על המים, או מפסח שהוא יום דין על התבואה, שאומנם הם יותר חיוניים לקיום הגוף, אף בסופו של דבר הם רק ענייני הגוף. ואילו עצרת, זהו עניין של הנשמה. לכן תקנו לקרוא את התוכחות של פרשת בחוקותיי, מה המטרה של קריאת התוכחות? כדי לעורר את האדם לחשבון הנפש, ועל ידי זה יהיה מוכן לקבלת התורה, יהיה מוכן ליום הדין של ראש השנה. ממילא נוכל להבין דווקא כל כך יפה, למה התוכחות של בחוקותיי לפני שבועות, והתוכחות של כי תבוא לפני ראש השנה. התוכחות של כי תבוא הם כולם איסורי הגוף, והם לפני יום הדין, שבו נגזר על האדם על חיי הגוף, למוות או לחיים, וכן על זה הדרך, כל ענייני וצורכי הגוף. ואילו העצרת שזה יום הדין של הנשמה, שבו נגזר חוכמתו, תורתו, גדלותו של האדם, קוראים פרשת בחוקותיי. מה זה פרשת בחוקותיי? על מה באים כל הכללות של פרשת בחוקותיי? כבר חז"ל דרשו, אם בחוקותיי תלכו, מה כוונת התורה? אם לקיום המצוות כתוב ואת מצוותיי תשמרו, אלא מה אני אומר, מה זה בחוקותיי? שתהיו עמלים בתורה. אז אתה זוכה לכל השפע ולכל הברכה. וחס וחלילה, אם בחוקותיי לא תלכו, שאתם לא עמלים בתורה, לא משיגים את התורה, לא גודלים בתורה, הרי כל הכללות באים. ללמדנו שכל התוכחות של פרשת בחוקותיי, הם קשורים בעבותות לקיום התורה, ללימוד התורה, לעמל התורה. לכן צריכים לקרוא את התוכחות האלה לפני חג השבועות, בכדי שאדם יתעורר ויתבונן, ויתכונן ליום הדין, שהוא יום הדין הגדול הזה של יום מתן תורה, איך יזכה וישיג את חוכמתו ואת תורתו. כמו שכבר כתב, ראיתי בספר מועד כל חי שכותב הרב חיים פלאג'י, בסימן ד' עוד ממה הוא כותב, האיש הירא והחרד ראוי להיות זהיר וזריז לעמוד לשרת בשם השם בימים האלה, שלאחר הפסח יתר על כל הימים, בקדושה, טהרה, אווירת השם כל היום, ולא יפנה ימין ושמאל, ויירא ויפחד ממידת הדין המתוחה שלא יחווה בגחלתה חס וחלילה. ואמרו הקדמונים, כי הימים האלה הם מלאות ולמופת לכל השנה כולה. כי אם ירבה בהם תורה ומצוות, כן יהיה מראשית השנה ועד אחרית השנה, וכן בהפכו חס וחלילה. זאת אומרת, גורלו של האדם להשגת תורתו וחוכמתו היא תלויה בימים האלה ובחג מתן תורה שבו נגזר ונחתם מה יהיה עם האדם לאותה שנה. כמו שמסופר על הרב ישראל מסלנט, תמיד היו רואים אותו עצוב מאוד לפני חג השבועות, ושאלו אותו למה. הוא אמר להם, מה זאת אומרת למה? הרי עכשיו מתקרב יום הדין הגדול והנורא בהשגת התורה. האם נשיג תורה, האם נדע תורה, האם נשיג את חוכמת התורה. זה יום הדין הגדול בשבילנו. לכן הוא היה עצוב, כך מסופר גם על מרן הרב שך, שתמיד היה לו מתח לפני חג השבועות, ושאלו אותו, אמר להם שהוא שמע מהרב מלצר, שהוא שמע מהנציב מוולוז'ין, שיום מתן תורה זה יום הדין להשגת חוכמתו של האדם. ולכן הוא היה במתח. נמצאנו למדים שיש לנו שתי ימי הדין. יש יום הדין שזה ראש השנה של על חיי הגוף, ויש יום הדין שהוא על חיי הנשמה, על השגת חוכמת התורה. וממילא לכן קוראים את התוכחות דווקא לפני שני ימי הדין. ודאי הגמרא ידע שיש ארבע פרקים בהם נידון העולם, גם פסח וגם סוכות, אבל שם אין צורך בתוכחות לפני כן כדי לעורר את האדם. אבל בימים האלה, בשני ימי הדין האלה, שאחד על מכלול חיי הגוף, ואחד על מכלול השגת חיי הנשמה והרוח, צריך לקרוא את התוכחות כדי לעורר את האדם, כדי לערוך חשבון נפש, כדי לדעת סדרי העדיפויות בחיים, לדעת מה יותר חשוב בחיים, ואת זה התורה מלמדת אותנו, וזהו חג מתן תורה. לכן גדולי ישראל היו מוסרים את נפשם על עמל התורה, על קנייני התורה, כמו למשל מיעוט שינה, אחד מקנייני התורה. אז מסופר למשל על המהרש"א. המהרש"א, הוא היה מגדל את שערותיו, למה? בשביל שיכול לקשור את זה לתקרה, כדי שלא ירדם, שיוכל לשבת ללמוד כמה שיותר. וזה הטעם שאנחנו בלילה הזה, בליל חג השבועות, הלילה הזה הוא לילה מיוחד במינו, שאדם בו הוא מתקן את כל מה שהוא פגע במהלך השנה, ובזה הוא יכול לזכות לכל השפע והחוכמה של התורה הקדושה. הלילה הזה הוא בדומה להושענא רבה. הושענא רבה זהו גמר דינו על חיי הגוף, ולכן ערים כל הלילה. ובלילה הזה של ליל שבועות זהו גמר דינו של האדם להשגת חוכמתו ותורתו, ולכן ערים כל הלילה. אדם שהולך לישון, הרי אינו ירא מיום הדין הזה. אז ממילא הוא נוהג בזלזול, וזה עצמו הקטרוג הכי גדול שחס וחלילה יפסיד ביום הדין, לא יקבל את אותו שפע שראוי לקבל. לכן גדולי ישראל המון השתדלו והתאמצו בעסק התורה, שלא נתנו שינה לעיניהם. הרב שבדרון מספר על סבו, אמר שם, איך הוא היה לומד בלילות, ואז הוא היה עושה תחבולות, הוא עשה מסמר בתקרה, והיה קושר את הפאות שלו למסמר הזה, כדי שאם הראש שלו נופל, אז מיד נמשכים הפאות והוא יתעורר כדי שלא ירדם. כך מסופר בספר בקונטרס בית הצדיקים, יעמוד על הגאון רבי דוד חזן, רבה של מוגדור במרוקו, בשנת תף כף. הוא היה חי בין תף מאה שנה, בין תף כף לתף רש. הוא היה מתמיד עצום. אז גם הוא, איך הוא נהג? נהג לעשות לו כל מיני תחבולות כדי להינצל משינה ולשבת ולעסוק בתורה עד כמה שידו מגעת. ולכן הוא היה כושר, כושר את זקנו, כושר את פאותיו, הכל כדי שיוכל להימנע משינה ולעסוק בתורה. מסופר על חזון איש שהיה לומד הרי בהתמדה גדולה עד כלות הכוחות. פעם אחת כאשר הוא הלך לישון, שומעים שהוא נופל. באו אליו, רואים אותו שהוא לא יכול אפילו לקום. מה קרה? אמר להם החזון איש, אני כל יום לומד ומשתדל ללמוד עד כלות הכוחות, אבל משאיר לי טיפת כוח שאני אוכל להגיע לפחות למיטה. הפעם הייתי בשיקול הדעת, עברתי את הגבול ולכן נפלתי. זהו גדולי ישראל. אדם שרוצה לזכות לגדולת התורה, למעלת התורה, לחוכמת התורה, צריך אדם קודם כל לדעת לעשות סדרי עדיפויות, מה יותר חשוב לו בחיים, ולא רק מה יותר חשוב לו בחיים, אלא לעשות את כל ההשתדלות ואת כל המאמץ, עד כמה שידו מגעת, בפרט ביום חג השבועות, שבו יום הדין של כל אדם שהוגה בספר, שרוצה להתקרב לחוכמת התורה, להשיג את החוכמת התורה, כמו שכתב האריזל, שבלעדיה, אומר הרמב״ם, חייו אינם חיים, אין טעם לחיות כשאדם הוא מנותק מן התורה. אדם עם ידעת מתיקות התורה, ידע את המעלות של התורה, הרי ככל שיעמיק בדברים האלה, ככה הוא לא ייתן שינה לעיניו.
מוריי ורבותיי, קהל קדוש ונכבד, וכל המאזינים העיקרים, אנחנו נמצאים בערב חג השבועות, חג מתן תורה. כולנו יודעים ומכירים שהחג הזה הוא בעצם החג שמיועד בו לקבל את כל השפע הגדול והרוחני, כל אחד ואחד, את כל השגותיו בהבנת חוכמת התורה, בידיעת התורה, והוא יום מיוחד במינו. אבל רציתי להוסיף דבר ייחודי, שכל אחד חייב וכדאי שידע אותו. אנחנו לצערנו נמצאים בתקופה לא קלה. עוברת על העולם תקופה קשה ביותר. המגפה חילתה מאות מאות אלפים, וייתכן גם מיליונים שלא מדווחים. מיליון חולים בכל העולם, וגם על הארץ לצערנו לא פסחה המגפה, והמצב הוא לא קל. ועדיין, למרות שברוך השם הקדוש הוא עוזר שהמצב ישתפר, אבל עדיין הסכנה מרחפת באוויר, ועדיין חובתנו להיות זהירים ונשמרים, שחס וחלילה לא נגיע לשום אסון, חס וחלילה, כי זה תפקידנו. התורה מצווה אותנו, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. חובתו של כל אדם ואדם לעשות כל אשר לאל ידו לעשות כדי לשמר את גופו ואת נפשו, שחס וחלילה, חס ושלום, לא ייפגע. וכל התורה כולה הותרה לצורך ביצוע השמירה הזאת, ללמדנו עד כמה הקדוש ברוך הוא מחשיב ומעריך כל נשמה ונשמה מעם ישראל. ולזאת חשבתי, ייתכן שיש כאלה שיודעים את הדבר, אבל ייתכן גם יש כאלה שאינם יודעים. ורציתי לשתף את כל השומעים אותי בדבר נפלא מאוד וחשוב מאוד, הבטחתו של האריזל. מוריי ורבותיי, אין ספק שלו היינו זוכים להבטחה מאחד מצדיקי גדולי הדור, כולם היו שמחים בהבטחה של אחד מצדיקי הדור, קל וחומר מדור קודם, אם היה הבבא סאלי בינינו ומבטיח לאדם תעשה כך וכך, אני מברך אותך ומבטיח לך שכך יהיה. אין מי שלא היה עומד בהבטחה, בהתחייבות שהוא מתחייב לדברי הצדיק. וכך נלך הלאה, יותר ויותר 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 קדמונים וצדיקים. ואני עומד לומר לכם מילים שהאריזל הבטיח. הוא כותב בספר שער הכוונות, בדרוש הראשון לשבועות, ואני מקריא את לשונו. ודע, כי כל מי שלא ישן בלילה הזאת, כלל, אפילו רגע אחד, ויהיה עוסק בתורה כל הלילה, מי שלא ישן, אני חוזר, שלא ישן בלילה הזאת כלל אפילו רגע אחד, ויהיה עוסק בתורה כל הלילה. תשמעו מה מבטיח האריזל. מובטח לו שישלים שנתו ולא יארע לו שום נזק בשנה ההיא. וכמה שרשב"י בהקדמה לבראשית, ושם כותב הזוהר, וזה לשונו, דייפוק ההוא שאתה בשלם, מובטח לו שתעבור עליו השנה בשלום. ולא עוד, מוסיף האריזל, אלא שהוראת חיי האדם בשנה ההיא, תלויה בעניין זה. כי אם לא ישן כלל, ודאי שלא ימות בשנה ההיא, ודאי בזה. ולכן פשט המנהג הזה בישראל לעסוק בתורה כל ליל חג השבועות. זהו לשון האריזה. מוריי ורבותיי, מאזינים יקרים, קהל קדוש ונכבד, ננסה לדמיין לעצמנו שעומד לפנינו האריזה, שהיה רואה את כל הנסתרות, ידע את נבחי נפשו של כל אדם ואדם, שהכל היה גלוי לפניו, ידע הכל בכל מכל כל, עומד לפנינו ומבטיח הבטחה, ואומר לנו מוריי ורבותיי, כל מי שישתדל הלילה הזאת של ליל שבועות, לא לישון אפילו רגע אחד, וישב ויעסוק בתורה, ילמד את התיקון של הלילה, או לא משנה, לפחות ילמד מה שילמד, אומר מובטח לו, מובטח לו, מובטח לו שלא ימות אותה שנה, מובטח לו, הוא מבטיח, האריז"ל מבטיח, ביטוח חיים אמיתי, ביטוח חיים שלא עולה לך כסף, עולה לך מאמץ אחד, אל תישן לילה אחת. ובזה אתה זוכה לשפע של החוכמה, ברור כשמש, אבל מלבד החלק הרוחני, החלק הגשמי, שכל הוראת חיי האדם בשנה היא תלויה בעניין הזה, שאם הוא לא יושן כלל, ודאי שלא ימות בשנה היא, ודאי בזה אומר האריזה. מוריי ורבותיי, מי שומע ההבטחה של האריזה, ולא ירצה לקבל את ההבטחה שלו, הבטחה, זה לא ברכה, זה לא איחולים, מובטח לו, האריזה מבטיח, כמה שווה המתמון הנפלא הזה, שיש לנו בלילה של חג השבועות. לכן, אני מייעץ לכל אחד, חכם עיניו בראשו, ישתדל לנוח, ישתדל לישון במהלך היום, יכין את עצמו ללילה הזה, כדי לזכות בסגולה ובהבטחה הגדולה, שהאריזל והזוהר, רבי שמעון ברוך הוא, הבטיחו. ואם בעזרת השם, כל אחד יעשה את המאמץ, הרי אין יותר תרופה גדולה מזו כנגד המגפה. משתדלים ומנסים לחקור והכל ולמצוא איזה טיפולים, ועדיין הכל עוטה בערפל ואף אחד לא יודע מה ילד יום, אבל יש לנו כאן הבטחה של האריזל, שאם כל אחד יעשה אותה, ומי שיעשה אותה, מובטח לו, מובטח לו שהוא בעזרת השם לא ייפגע מהמגפה הזאת. ולכן אני מאחל לכולנו שנזכה בעזרת השם לנצל את הלילה הגדול הזה, ליל חג השבועות, ונשב ונעסוק בו בתורה. נכון שקשה להתרכז היום ולהיות בציבור, אבל כל אחד בביתו, אין עניין דווקא של ציבור. ההפך, צריך להימנע מציבור כדי לא להיכנס לחשש של סכנה, אבל דבר אחד, תנצל את הלילה הזאת לשבת ולעסוק בתורה בכל אשר לבך חפץ, ומי שיעשה את התיקון זה עוד יותר טוב, ובזה נזכה כולנו בעזרת השם להבטחתו של רבי שמעון בר יוחאי והאריזה לקדוש, שנזכה בעזרת השם שבאותה שנה לא יעונה כל רע לבן אדם, בעזרת השם הוא וכל בני ביתו, ויחד נזכה לחגוג את החג בשמחת התורה, אמן ואמן. שבת שלום וחג שמח לכל המאזינים היקרים, לכל הקהל הקדוש, שבת שלום ומבורך.
מאזינים המעוניינים לקבל את דברי התורה בדואר אלקטרוני יכולים לשלוח את כתובתם בהודעה למספר הטלפון 050-6000-318. מכיוון שהגאון הרב מלכה עורך כרך שני על 5 חומשי תורה מהשיעורים ששודרו ברדיו להוצאתו לאור, בצירוף דיסק שמע מהשיעורים, כל המעוניין להשתתף בזיכוי הרבים להוצאת הספר יכול להתקשר ל-050-6000-318.